פרשת בראשית. נתחיל מההתחלה ונראה כמה נספיק, כמה נתקדם. היום כנראה בפסוק הראשון בכל מקרה לוקח הרבה זמן, אז נראה לפי הקצב. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. רש"י הראשון מתחיל, מה זה בראשית? אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. המצווה הראשונה שנצטוו בישראל, זאת אומרת, היו מצוות עוד לפני כן, יש פור ורבו, ויש את הגיד הנשה, ויש מצוות מילה, שזה שלוש מצוות שנצטווינו כבר בספר בראשית. אבל המצוות האלה, הם לא צוו לבני ישראל כעם, הם צוו לאדם הראשון, צוו לאברהם אבינו, ליעקב אבינו ובניו, ואחר כך, מכוח זה שזה כתוב בתורה, וגם בהמשך, אז אנחנו לומדים שהציוויים האלה תקפים גם אחרי מתן תורה. אבל המצווה הראשונה שנצטוו בישראל, המצוות, תורה מלשון הוראה, מלשון ציוויים ומצוות, זה מתחיל מהחודש הזה לכם. ומה הטעם פתח בבראשית? אומר רש"י, משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, הסתימתם שכבשתם ארצות שבעה גויים. הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. טוב, יש פה כמה וכמה נקודות. נקודה ראשונה זה מי בעל המימרה, אז הספרי חכמים מביא, שאמר רבי יצחק, מי זה רבי יצחק? אומר, אלא שזה רבי יצחק היה אביו של רש"י. אני לא יודע אם בעיקר ספרי חכמים יש את זה, בספרי חכמים יש את זה. אלא שזה רבי יצחק היה אביו של רש"י, ולא היה כל כך גדול בתורה. ובנו רש"י רצה לכבדו ולהזכירו בתחילת חיבורו. ושאל מאביו להקשות איזה קושייה ולכתוב משמו. והקשה זאת הקושייה. למה התחיל בבראשית? ולא הקשה מה טעם. הוא שאל את זה וזרק שאלה. למה התחיל בבראשית? ורש"י רצה לתת כבוד לאבא שלו, אז הוא הלך, פתח את השאלה, הרחיב אותה. מספרים שהיה פעם ילד, למד בחיידר. יום אחד האבא פוגש את המלמד של הילד, ואומר, נו, מה שאתה מבן שלי? והמלמד, הוא רוצה להיות איש מבשר טוב, הוא לא רוצה להיות מוציא דיבה, הוא כסיל, לא רוצה להגיד דברים רעים. אז מה הוא יגיד על הילד? אין לו מה להגיד, הילד לא לומד, לא יודע, לא שום דבר. אבל פתאום הוא נזכר שיש משהו טוב להגיד עליו. הוא אומר, השבוע הוא שאל שאלה מהגמרא. וואי, איזה יופי, שאל שאלה מהגמרא. מה האמת, מה הוא שאל? למדו במשנה שלא, אין מדליקים, במה מדליקים, במה אין מדליקים, לא בלחש ולא בחוסן ולא בחלך. אז הילד שאל, מה זה חלך? וזה שאלה שהגמרא שואלת, מה היא חלך? אז הילד שאל שאלה מהגמרא. אז הוא כבר, בהקבלה, לפי הספרי חכמים, רש"י עשה אותו דבר. הלך לאבא, שלא שאל אותו, נו, תגיד משהו. הוא אמר, למה מתחיל מבראשית? או, יופי, מה הטעם פתח מבראשית, היה צריך להתחיל מהחודש הזה לכם. שהספרי חכמים עצמו מביא מהדברי דוד. דברי דוד זה התז, שאומר שזה אינו, זה לא יכול להיות, זה לא נכון הפירוש הזה, למה? שבפרק בתרא בעבודה זרה, דף ה' עמוד א', רש"י מביא, זה לשון אבא מורי, מנוחתו כבוד. אתה רואה שהיה תמיד חכם ובעל תורה, בכלל לא. פה בחדשים הוא מביא, אמר המגיעה, המאמר בשם רבי יצחק נמצא במדרש תנחום הישן. אז בכלל יש אותו במדרש תנחום, בשם רבי יצחק. למעשה רש"י עצמו, זה לא מציינים פה, אבל רש"י עצמו בתהילים. פסוק כוח מעשיו יגיד לעמו, תהילים קי"ד, פסוק ו', כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אומר רש"י, הוא באמת רש"י תנחומה, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל. פשוט מילה במילה, את אותו רש"י, רש"י עצמו מביא שם באמת רש"י תנחומה, אמר רבי יצחק. ככה שכל הסיפור הזה אולי סיפור מאוד יפה על כיבוד אב, אבל זה סיפור, זה צריך גם להיות. לא מספיק שהוא סיפור יפה. בכל אופן, זה על המקור של הסיפור הזה. אבל יש פה כמה וכמה שאלות על המאמר הזה של רבי יצחק. שאלה ראשונה זה, מה טעם פתח בראשית, שום כוח מעשיו יגיד לעמו, שיאמרו מאות העולם, לפתימתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. נו, ברצונו נטלה, ברצונו נטלה. יפה מאוד, אני מגיע עכשיו לבן אדם, לוקח את המשקפיים שלו, מכניס בכיס. מה זה? כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, ברצונו נתנה לכם, וברצונו נטלה מכם, נתנה לנו. ככה זה עובד? רגע, זה הוגן או לא הוגן? כל הארץ כולה של הקדוש ברוך הוא, זה לא טירוף. אני לא יכול לקחת משהו כי כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. אני יכול להגיד שילמתי, נכון? יש, בואו נבוא לבית דין. יבוא בן אדם, אני לא צריך חושב משפט, לא צריך שולחן ערוך, לא צריך טור, לא צריך שח, לא סמה. יש לי רש"י ובראשית, הראשון בתורה, כל יהודי צריך ללמוד את זה, שניים מקרא ואחד תלמוד, נפסק בשולחן ערוך. כתוב מפורש. ברצונו, ברצונו, כן, כאילו נגמר הסיפור, מה יש לדום, מה יש לדבר? לא, ככה זה, מה התירוץ פה? דבר שני, למה צריך להגיע לתירוץ הזה בכלל? יש רש"י בפרשת לך לך, והכנעני והחיתי אז יושב בארץ. אומר רש"י, הכנעני הולך וכובש את הארץ מחלקו של שם. שכאשר בני נוח חילקו ביניהם את הארץ, חם לקח את אפריקה, יפת לקח את אירופה, ושם לקח את אסיה. אחרי זה החלוקה של שלוש יבשות מרכזיות שהיו אז באותה תקופה, התחלקו בצורה הזאת. כך אומר הגאון מווילנה. הגאון מווילנה, נראה לי שבבירור על הזוהר, באור יעל, כותב שכך הייתה החלוקה. יש את זה גם במדרשים, אבל זה בסוגריים. אבא שלי מוסיף, לפי זה, פירוש מאוד יפה. כתוב במדרש שלנוח היה אמור להיוולד בן רביעי. אבל מה? בא חם וכנען, הבן של חם, וסרס אותו. שלא יהיה לו בן רביעי. מה, יבוא, יחלוק איתנו בירושה, גם ככה היה קין ואבל, שתי אחים הרגו אחד את השני, שלא יהיה בן רביעי. אם היה בן רביעי, איזה יבשת היה מקבל? אמריקה, נכון? אסיה, היבשות מרכזיות גדולות, יש לה אמריקה. עכשיו, מה הייתה הכללה לכנען, לחם של הקב ואורו, כשהוא היה באפריקה? עבד עבדים יהיה לאחד עבדות. איפה היה השיא של העבדות בעולם? באמריקה. דווקא ביבשת הרביעית, שהייתה אמורה להיות לבן הרביעי של חם, שכנען מנה את הבן הרביעי הזה, ובגלל זה נענש בלהיות עבד, שם התקיימה הכללה בשיא שלה. היו עבדים באירופה, היו עבדים באסיה, היו עבדים בכל מקום. עבד עבדים היה לאחד תמיד. אבל השיא של העבדות, שלאדם אחד היה 20,000, 30,000, 40,000 עבדים. אם אנחנו מדברים על רומי העתיקה, אז הסופרים של רומי באותו תקופה כותבים שלאדם רגיל היה 40 עבדים, 30 עבדים. זה היה גם עיר עשירה של אותה תקופה, אבל 30,000 עבדים לאדם אחד. באמריקה של אוהל אדוטום בכל אותה תקופה. והיה אדם עיקר, פארמר, חוואי, שהיה גר בבית, ו30,000 קושים עובדים אותו. שם היה השיא של הקיום של העבדות, של עבד עבדים יהיה לאחיו, דווקא בבשת הרביעית. נפלאות דרכי הבורך, שמגלגל מידה כנגד מידה בדיוק באותו מקום. בכל אופן, נחזור לענייננו, אבל בחלוקה הזאת, שם לקח את אסיה, ומפורש לקח את ארץ ישראל. עכשיו, ואומר רש"י, בפרשת לך לך, שהוא היה אז חם פולש מאפריקה, מסלק את שם מארץ ישראל. נו, באים שבעה אומות, שמה הם? הם כנענים. מה זה כנענים? בן של חם, נכון? באים ואומרים, אתם כבשתם את הארץ שלנו, ליסטים אתם, ליסטים, שכבשתם ארצות שבעה גויים. סליחה, מפה הליסטים בדיוק. הייתה חלוקה, אנחנו קיבלנו את זה. אז בזכות מה אתם באים לטעון עלינו ליסטים? זה לא צריך להגיע, התורה כותבת, את כל הסיפורים וכל הדברים, להגיד שברצונו נתנה, ברצונו נתנה. א', ברצונו נתנה, ברצונו נתנה, זה לא תשובה לבאים וטוענים ליסטים. ודבר שני, שלמה צריך בכלל להגיע לזה? הרי פסוק מפורש. שאלה שלישית, זו שאלה שהיא לא כל כך קשורה לעניין, אבל הגמרא עצמה מספרת הרי סיפור בסנהדרין דף צדיק א' על גביע בן פסיסה, שכשאלכסנדרוס מוקדון הגיע פה לאזור, כבש את ארץ ישראל, הגיעו בני כנען והגיעו תלונות לאלכסנדרוס מוקדון. למה? שהם מביאים ראייה מן התורה שכנען ישבו בארץ ישראל והיהודים סילקו אותם מפה, ולכן הם רוצים חזרת הארץ. אז אמר גביע בן פסיסה לחכמים, או שבמדרשים הוא נקרא גביע בן פסיסה שומר הפתח, שומר הבית, לא ברור לי בדיוק מה זה התפקיד הזה. הגביע בן פסיסה בא ואמר לחכמים, אני אלך ובקח איתו, אם אני אנצח, אז ניצחתי, ואם אני אפסיד, אז הקטן נפסיד, לא החכמים, לא מישהו רשמי. טוב, למעשה הוא הולך, נפגש איתו, ואז מה הטענה שהוא אומר לו? אומר, אתם מביאים ראייה מן התורה, אם ככה, הרי בתורה כתוב, כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. אם הוא עבד עבדים, אז עבד שקנה נכסים, עבד, עבד למי ונכסים למי. אז הנכסים שייכים לנו, אז הם טוב, אמרו תנו לנו שלושה ימים לבדוק, ואז הם ברחו והשאירו, וזו הייתה שנת שמיטה, והם השאירו שדות מלאים ויבול, שהיה לכולם לאכול ולשמוח. ככה הגברה מספרת בסנהדרין. נו, אז הנה יש לנו עוד תשובה. באים ואומרים, ניסים אתם שכבר שתי מארצות שבעה גויים, עבד למי ונכסים למי. אז פה באמת אפשר לחלק. שהרי מי יושב שם? שהוא אלכסנדרוס מוקדון, שהוא מזרע יפת, יוון. יוון במשך ותירס ותובל, זרע יפת. ועם ישראל מזרע שם. והם אומרים, לכנען, אתה ודאי שלא בעל הבית פה. עבד למי ונכסים למי. אבל עכשיו, אם אלכסנדר מוקדון עצמו יגיד, רגע, אבל מה איתי? הוא הרי עבד שלי גם כן, עבד עבדים יהיה לאחיו, לשתיהם. אני מזרע יפת, אז גם לי שייך את ארץ ישראל. פה אליו באה תשובה אחרת, של ליסטים אתם, של כל הארץ כולה. יכול להיות שיש מקום לחלק. אני חשבתי, בדרך אפשר, אולי אפשר לומר ככה. זה ברור שכולם מסכימים שיש טענה כזאת שנקראת כיבוש. כיבוש יש רשבו בגיטין דף למד זיין, הרשב"א אומר שיש דבר כזה שנקרא כיבוש, כיבוש מלחמה, וכיבוש מלחמה זה מדין חזוקה. כמו שאדם מחזיק בקרקע, הוא קונה אותה, כמו קניין בכסף, קניין בשטר, קניין בחזקה, זאת אומרת, יש כיבוש מלחמה, וכיבוש מלחמה זה אחד מהגדרים של חזקה. תמיד זה נעל גדר ופרט, ובמקרה של השתלטות במלחמה, זה כיבוש מלחמה. תוספות בגיטין דף זין, יש הרבה, כל הראשונים מדברים, יש דבר כזה, זה קניין, כיבוש חזק, כיבוש מלחמה. באים הגויים, יש להם טענות על ארץ ישראל, איך ליסטים אתם? למה ליסטים? כולם כובשים, גם אנחנו כבשנו, מה הבעיה בזה? מה, איך כל האחרים הגיעו לכל המקומות בעולם? גם כיבוש. בהתחלה איך אנשים הגיעו למקומות? כבשו, תמיד כבשו, כל ההיסטוריה כבשו. למה לנו אסור לכבוש? אז מבחינת הטענה המשפטית, בוא נקרא לזה ככה, אין להם טענה. יש כיבוש מלחמה, והכיבוש תופס. אבל הטענה שלהם יותר, זה לא מוסרי. זה שכל העולם כובש, זה בסדר, אבל תמיד יש הרים לעומת עם ישראל שזה מוסר כפול. אילו לנו מותר, אבל לכם אסור. אז אתם צריכים להצטדק על זה שאתם עושים ככה, כן? שהם מפגיזים בתי ספר, הכל, מתים, נהרגים, אז כל העולם שותק. וכל הוועדה לזכויות האדם של האום מוציאה גינויים למדינה אחת בעולם. הוועדה לגינוי ישראל, זה כל המטרה. אפשר לרצוח 30 אלף איש בקושי את הגינוי. אבל אם יהודים הרגו או לא הרגו או כן או לא, אז זה כבר יש גינויים בכל העולם. יש את המוסר הכפול הזה. הם באים לעם ישראל בטענה כזאת. כיבוש, בסדר, מקובל עלינו. יש כיבוש, אנחנו כבשנו, אתם כבשתם. אבל אתם ליסטים אתם, זה לא מוסרי, זה לא אתי. מה עם המצפון שלכם? ליסטים אתם, איפה המוסר שלכם שכבשתם ארצות שבעה גויים? זה שכולם כובשים זה חופשי, אבל אתם כובשים, זה לא מוסרי. ואז באה התשובה, רגע, אתם דואגים למוסר שלנו? המוסר שלנו אל תדאגו, המוסר שלנו זה ברצונו וברצונו. מבחינת מוסר אנחנו מסודרים. ברצון, יש לכל רוח מעשה ויגיד לעמו, הם, הוא בראה, הוא נתנה לאשר ישר ביניו. מבחינה מוסרית, בתור תירוץ מוסרי, בתור תשובה מוסרית, זו תשובה נהדרת. זאת התשובה, הכל של הקדוש ברוך הוא, וזה מה שהוא ציווה, וזה שהוא נתן לנו, וזהו זה. כשאתה בא וטוען את זה בתור טענה משפטית, ברור שזה לא טענה. אבל הטענה המשפטית פה, גם הם לא טוענים טענה משפטית. זה ברור להם. כמו שהאמריקאים יכולים לכבוש, ואף אחד לא חושב שהם שצריך להחזיר את זה לאיצטקים, או לשבט המאיה, או לאינדיאנים, או משהו כזה. למה? כבשנו, וזה שלנו. כל העולם מקבל את זה שיש כיבוש, והלכתית גם יש כיבוש. אבל אם הטענה היא מוסרית, אם ככה, זאת התשובה. אז אנחנו כבשנו, שבט כנען כבש את זה משם, אבל לנו מותר לכבוש. אתם ליסטים אם אתם כובשים. אז זה בא התשובה, לא, אנחנו לא מעניין אותנו המוסר שלכם. מה אתם תגידו אם זה מוסרי או לא. לא באנו ללמוד אצלכם מוסר, כי אין לנו מה ללמוד אצלכם מוסר. המוסר שלנו הרבה יותר מבוסס, והרבה יותר קיים והרבה יותר נקי. המוסר שלנו מבוסס על דבר השם. ברצונו וברצונו. חשבתי לומר בדרך אפשר. למעשה ראיתי היום בברכת שמעון של ברוך שם שנרסון, ראש שיבת שיבין, הוא טוען שיש שתי חלקים בכיבוש של ארץ ישראל. יש כיבוש, זה כל זמן שאני מחזיק בקרקע, זה שלי. כבשתי, אני נמצא פה, אז זה שלי. זה כיבוש מלחמה, וזה הכיבוש שתופס מבחינה הלכתית. הרשב"א בגיטין והכל. אבל ברגע שעזבתי את הקרקע, אז אני כבר לא מחזיק בה. ברגע שאני לא מחזיק בה, אז זה כבר לא שלי. בהגדרות של כיבוש מלחמה שמהווה קניין חזקה, זה רק כל זמן שאתה מחזיק בקרקע. ברגע שעזבת את הקרקע, כבר אין שום דבר. עם ישראל באים במצב שאין להם את הקרקע כבר, ועדיין טוענים שארץ ישראל היא שלהם, בכוח מה? כוח מעצב יגיד לעמו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה שונה מהטענה הרגילה של כיבוש מלחמה. כיבוש מלחמה זה כל זמן שאתה מחזיק בקרקע. אם אתה בא וטוען שלמרות שאין לך כיבוש מלחמה, למרות שזה כרגע כבוש על ידי מישהו אחר, זה עדיין שלי, מה זה זה? הוא נכנס שם שמחלוק הרמב״ם והרייבד, בהלכות בית הבחירה, פרק ט"ז. אם קידשה לשעתה, קידשה לעתיד לבוא, עד כמה הכיבוש תופס. האם זה רק בזמן שהכיבוש קיים, או כשהכיבוש נפסק, אז נפסקת הקדושה לגבי חלקים מסוימים. אז באמת זה יותר פלפול. אבל זה הבסיס פה. יש חתם סופר. החתם סופר מסביר שמה הייתה השאלה של רבי יצחק. מה השאלה של רבי יצחק הייתה ככה. הרמב"ן מביא שהמדרש דורש שבראשית, מה הכוונה בראשית? בשביל חלה, שנקראת ראשית הריסותיכם. בשביל ביקורים, שהם ראשית. ובשביל תרומה, או הגרסה במדרש מעשר, שהם ראשית. אז בשביל שלושת אלה, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שואל רבי יצחק, למה דווקא את שלושת המצוות האלה חלה, ביקורים ותרומה? הרי יש עוד מצוות. לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם. מה פירוש? היה צריך להיות כתוב בראשית ברא אלוקים, אבל היה צריך להיות כתוב בראש ברא אלוקים, וראש מרמז על ראש חודש. אז השאלה שלו היא לא על הפסוקים עצמם, אלא למה המרומז בפסוק דווקא חלה תרומה ביקורים ולא ראש חודש. ועל זה באה התשובה, כוח מעשיו יגיד לעמו. מה הכוח שבהם הקדוש ברוך הוא עושה את המעשים שלו? אז זה כתוב בספרים, החתם סופר מביא את זה, שזה תנו עוז ללוקים. תנו כוח לקדוש ברוך הוא, על ידי מה? על ידי מעשי ישראל. על ידי שעם ישראל מקיימים מצוות, אז הקדוש ברוך הוא יש לו כוח להשפיע ולצאת לעם ישראל. כוח מעשיו יגיד לעמו. הקדוש ברוך הוא מגלה לעם ישראל מאיפה הכוח שלו מגיע לצאת להם נחלת גויים. בכוח מה עם ישראל מקבלים את ארץ ישראל? בכוח המצוות התלויות בארץ. וכמו שאנחנו רואים שהגלתה יהודה, הגלות באה לא לקיים מצוות התלויות בארץ. אז תרצה הארץ את שדפותיה וקיום מצוות התלויות בארץ. נותן לנו את ארץ ישראל. כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, הוא מגלה לנו את הבראשית, שזה ההקדמה הזו. מעשה הרמב"ן שואל על רבי יצחק, ויש לשאול בה, הוא אומר, צורך גדול להתחיל את התורה בבראשית ברא אלוקים. למה? כי הוא שורש האמונה. ושאינו מאמין בזה, וחושב שהעולם קדמון, הוא כופר בתורה, בעיקר, ואין לו תורה כלל. אומר, מה, איך אפשר לדלג על הפרשיות האלה? אומר, זה כל היסודות של האמונה. החפץ חיים היום אומר, שמי שרוצה להתחזק באמונה, שילמד ספר בראשית. יש מכתב שהרב שך כותב לבחור, הוא כותב אומר, כל אדם בחיים יש לו עליות ויש לו ירידות. הוא אומר, חוץ מהקדושים והתיאורים המיוחדים שנולדו קדושים ותיאורים מרחם, כמו החפץ חיים, ככה הדוגמה שלו, שהם באמת, לא היה להם עליות וירידות. ככה הביטוי של הרב שך, שלא היה להם. החפץ חיים לא היה לי. אבל הוא אומר, כל אדם רגיל, ואפילו גדולים, יש להם עליות וירידות כל החיים. הוא אומר, ואני, כך כותב שם הרב שלך, מעיד על עצמו, שכשאני, כשהיה לי ירידות, היה לי ספר בראשית למשיב נפש. לזכות, להרגיש אמונה בחוש. ובאמת, הדבר הזה כתוב בספרים הרבה, יש מאמר ממש נפלא, אני לא יכול לחבר עכשיו על כולו, של רבי ירוחם ממיר, בדעת תורה. המאמר הראשון. הוא מסביר שם, הוא אומר, תסתכלו על העולם, תראו שהעולם מבולבל לגמרי. מה מבולבל? אנשים מבולבלים. הם מסתובבים גויים, יהודים, חלק מהיהודים לפחות, מבולבלים לגמרי. הוא אומר, תדע למה הם מבולבלים? בגלל מה שהם קוראים. הם קוראים ספרות מבלבלת, עיתונות מבלבלת, שומעים שירים מבלבלים, ולכן נהיה בלבול. הוא אומר, לכן זה מתובל. מה זה? תבל, תבל ויושבי בה, תבל מלשון בלבול. עולם שלם מבולבל. הם רוצים, אבל הרצונות שלהם מפוזרים. אין סדר. הוא רוצה ולא רוצה, וכן, ואפילו אם הוא רוצה, זה דברים מפוזרים. אין סדר מסודר. בן אדם לא חי עם תכלית, עם מטרה, עם רצון להגיע למקום מסוים. הוא לא חותר לכיוון מסוים. הוא חותר עם כל הכוח לצד אחד, ואז לצד השני, ואז לצד שלישי, ואז לצד רביעי. מאין אתה בא? לאן אתה הולך? למי אתה רוצה לתת דין וחשבון? מה המטרה? מאן ולאן? לא יודע מה, אתה שואל אותי מה יהיה איתי, איפה תהיה עד 30 שנה? לאיפה אתה רוצה להגיע? כלום, לא רוצה כלום. אז מה, עכשיו הוא רץ לפה, מחר הוא רץ לשם. כל יומיים הוא מחליף, או לא מחליף, בכלל, כן, שוטה, לא, אף פעם לא מחליף בחד צירחי, אף פעם לא מחליף בשטות אחת. תמיד מחליף. הוא מתאר את זה ממש בחדות, איך שכל הבלבול הנורא ששולט בעולם. הוא אומר, מה זה נובע? מהספרות, מהעיתונים, מכל הדברים האלה. ולכן כל אדם מבלה את חייו בהבל, בבלבול. הוא רוצה אולי לעשות טוב, אבל הוא לא מסודר. מה נוביל את הבן אדם לסדר? דבר אחד, לימוד תורה. ברגע שהאדם לוקח את ספר בראשית, ומתחיל ללמוד אותו על הסדר, כמו שהחכמים תקנו, ללמוד כל שבוע את הפרשה, בלי דילוגים, הוא מדגיש שם, בלי דילוגים. כשאדם מתחיל ללמוד, הוא מקבל סדר בחיים. הוא אומר, העולם הוא עולם צעיר, פחות מ-6,000 שנה. אומר, העולם הוא עדיין בשיא ההתפתחות שלו, הוא לא בסוף ההתפתחות שלו. כמו שאלה שחושבים שהעולם קדמון חושבים, או קדמון, או ישן. העולם צעיר, בשיא ההתפתחות שלו, אפשר עוד להשפיע עליו, אפשר עוד לשנות אותו. ואז בן אדם רואה מאיפה הכל התחיל, רואה מה המטרות בחיים, מכוון לעצמו את החיים, ועובד מסודר, והוא מגיע ומשיג. וזה הכל על ידי לימוד התורה. באמת, מאמר ארוך, מי שיש לו אפשרות שיסתכל בפנים כדאי. זה רבי ירוחם כותב, אבל יש באמת הרבה מעריכים בזה. יש פירוש יפה של שפת אמת. אומר שהפתח רבי, אושעיה, אני כך מתחיל המדרש, בתחילת בראשית, והיה אצלו המון, והיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת. התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא, הוא ברא אלמה, והיה אצלו המון, מה זה המון? שהכלי של בניית העולם היה התורה. למעשה המדרש אומר שיש ארבע פירושים למילה המון. המון מלשון פדגוג, כן, ותהי לו לאומנת, כאשר איתה האומן את היונק, שזה מלשון פדגוג, מחנך, מגדל. יש המון מתנה, המון כמו, והיא אומנת הדסה. המדרש מסביר שהוא היה מחביא, מרדכי יחביא את הדסה אצלו בבית, שלא יראו אותה, זה והיא אומן, אומן זה מחביא. יש אומן המון מלשון מחוסה, שזה מהפסוק האמונים עלי תולה. היו לובשים בגדים בצבע אדום של תולה עד שני. אז המון מלשון מחוסה, ויש המון מלשון טוב, רבתא. המון מלשון רבתא, כמו טוב מנו אמון, הטוב, האם אתה טוב מנו אמון, מה זה נו אמון? מאלכסנדריה רבתא, כך מתרגם התרגום. אז אמון מלשון גדול. אז השפת אמת אומר שמה זה ארבע לשונות האלה? פדגוג, מחוסה, מוצנה ורבתא. אומר השפת אמת שזה כנגד פשט, רמז, דרוש, סוד, שזה ארבע חלקים שיש בתורה. אז הוא אומר, מה זה הפשט? הפשט זה הפדגוג. כי הפשט של התורה מגדל את הבן אדם, מחנך אותו ומוביל אותו לדרך הישרה. על ידי זה שהאדם לומד את התורה, פשוט בפשוטה, בפשט, בפשט של המילים. עם רש"י, בצורה הפשוטה, זה מה שבונה את הבן אדם. רבי ירוחם ממיר, היה לו באמת, איך התחבר אחרי פה דעת תורה? היו הבחורים שהיו באים מגרמניה ללמוד במיר. עכשיו, הבחורים שהגיעו מליטה, פולין, רוסיה, האזורים האלה, אז למדו בחיידר ולמדו אצל מלמד. והם ידעו חומש רש"י, אבל הבחורים שהגיעו מגרמניה, הם לא ידעו חומש רש"י, הם ידעו בבתי ספר, ולא ידעו חומש רש"י. אז רבי רוחם אמר שרואים עליהם שחסר להם את הלימוד היסודי הזה של חומש רש"י, שהוא הבסיס ליראת שמיים. ולכן היה מוסר להם ועד מיוחד ללמוד איתם את היסודות של החומש, של חומש רש"י. ומהשיחות האלה שהוא אמר, התחבר הספר דעת תורה. היה ועד מיוחד לבחורים ממערב אירופה, שוודיה, נורווגיה, גרמניה והאזור ההוא. בכל אופן, אבל קיום שורש האמונה, בקיצור כמו שהרבן אומר, קיום שורש האמונה, הפרשה הזאת, הפרשיות האלה, הם שורש האמונה. אז אם ככה, מה זה שידלגו על הפרשיות האלה? אומר והתשובה, מפני שמעשה בראשית סוד עמוק, אינו מובן מן המקראות. אי אפשר להבין ממה שכתוב, ולא יוודע על בוריו, אלא מפי הקבלה, עד משה רבינו מפי הגבורה. ויודעיו חייבים להסתיר אותו. לכך אמר רבי יצחק, שאין להתחלת התורה צורך בבראשית ברא. משמע צריך לספר את זה. והסיפור מה נברא ביום ראשון, מה נעשה ביום שני, שאר הימים, אריכות ויצירת אדם וחווה, חטאם ועונשם, סיפור גן העדן, גירוש האדם ממנו. אומר, כל זה לא יובן דינה שלמה מן הכתובים. אומר, אתה קורא את הפסוקים, אתה לא מבין מה כתוב. וכל שכן סיפור דור המבול והפלגה, שאין הצורך בהם גדול, ויסיק לאנשי התורה בלעדי הכתובים האלה. הם מאמינים שמה שנאמר בעשרת הדיברות, כי ששת ימים, עשה השם, את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל השותם בינך ביום השביעי. אז הוא אומר, רק מה הסיבה באמת, למה התורה כתבה את הכל? הוא אומר, נתן רבי יצחק טעם לזה, כך מסביר הרמב"ן, כי התחילה התורה בבראשית ברא אלוקים, וסיפור כל עניין היצירה, עד בריאת אדם, ושהקדוש ברוך הוא המשיל את האדם על כל מעשי ידיו של השם, על כל הבריאה, וכל שטה תחת רגליו. גן עדן, מבחר המקומות הנבראים בעולם הזה, נעשה מכון לשבטו, עד שגרש אותו בחטאו משם, ודור המבול בחטאם גורשו מן העולם כולו, והצדיק לבדו נמלט הוא ובניו, וזרעם, חטאם גרם להם להפיצם במקומות ולזרותם בארצות, ותפסו להם במקומות משפחות עמים. ראוי הוא, הוא אומר, בא ללמד דבר אחד, שכאשר יוסיף הגוי לחטוא, שיובד ממקומו ויבוא גוי אחר לרשת את ארצו, כי כן הוא משפט האלוקים בארץ מעולם. זאת אומרת, כל הפסוקים באים ללמד אותנו את הסיפורים שאנחנו רואים בבראשית. זה מה שזה בא ללמד אותנו, והכל בהשלכה להתנהגות שלנו בארץ ישראל. יש באמת מאמר, זה הפתיחה של הנציב בעמק דבר, פתיחה לספר בראשית. אבל ככה ממש לפני התחלת ספר בראשית, הוא אומר פתיחה לספר בראשית. הוא אומר, זה הספר הנקרא ספר בראשית, נקרא בפי הנביאים ספר הישר. כן, גמרא בעבודה זרה, הלא היא כתובה על ספר הישר, ללמד בני יהודה קשת, הלא היא כתובה, הנה כתובה על ספר הישר. מה זה? אומר רבי יוחנן, ספר אברהם, יצחק ויעקב, שנקראו ישרים. איפה הם נקראו ישרים? בלעם, אמר, תמות נפשי, מות ישרים. אז אומר, למה דווקא ישרים? למה בלעם, כשהוא קורא תואר לאברהם, יצחק ויעקב, הוא קורא להם דווקא ישרים? צדיקים, חסידים, חסר תוארים. גם למה הספר הזה נקרא ספר הישר? מה זה הישרות הזאת שהיא כל כך חשובה שכל ספר בראשית נקרא על שמה ספר הישר? אז הוא מסביר ככה, אומר הנציב, בפרשת האזינו כתוב, עצור תמים פועלו, ככל דרכיו משפט, כל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. מה זה תואר ישר על הקדוש ברוך הוא? אומר, השבח הזה נאמר להצדיק את הדין, צידוק הדין, על העונש שהקדוש ברוך הוא נתן בחורבן בית שני. אומר, חורבן בית שני, הם הרי היו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, מפני שנאת חינם שבליבם, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת השם, שהוא צדוקי ואפיקורס. ובא על ידי זה לידי שפיכות דמים, בדרך הפלגה, ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית. אומר, מה הם היו? הם היו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אבל הייתה להם בעיה של חוסר ישרות, שנאת חינם. והשנאת חינם הזאת גרמה עד חרב הבית, ועל זה היה צידוק הדין, שהקדוש ברוך הוא צדיק וישר הוא. ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם ולא בהקמימות. אבל כפי שהקמימות הזאת והשנאה הזאת הוא לשם שמיים. הקדוש ברוך הוא לא סובל צדיקים כאלה, וזה גורם חורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ. דברים נוראים. אני מצטט מילה במילה, והוא אומר, וזה היה שבח האבות. האבות הקדושים, שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי השם באופן היותר אפשר, הם היו צדיקים גדולים, עוד היו ישרים. מה זה היו ישרים? היינו שהתנהגו עם אומות העולם, אפילו עובדי אלילים מכוערים, מכל מקום היו עמם באהבה, וחשו לטובתם באשר היא קיום הבריאה. וזה נקרא ישרים. ישרים זה למרות שעובדי אלילים מכוערים, הוא מתכוון לעובדים על האלילים, על שתיהם. אבל הם עובדי אלילים מכוערים, כנראה שהוא מתכוון לאלילים מכוערים, שבהיסטוריה הכנענים שהיו פה בארץ, היה להם אלילים מאוד מכוערים. עובדי אלילים מכוערים, ובכל זאת היו עמם באהבה וחשו לטובתם. הם דאגו שיהיה להם טוב לעובדי אלילים האלה, כי זה קיום הבריאה. כמו שאנו רואים, כמה השתתח אברהם אבינו? לנו יש ציווי כזה של לעקור עבודה זרה מארצנו. באמת, כשיש מקום לקיים את זה. אגב, אתה מזכיר לי סיפור, שמעתי מהרב בסרי, נדבר על החמיב, הרב סלמה מוצפי. אומר שממש בתשנחת, מיד כשקמה המדינה, אז היו ערבים ברחו, הרבה ערבים ברחו. אומר, היו קבוצה של חכמים, הרב סלמה מוצפי, חברים שלו, שהם ניסו לקיים את כל המצוות שבתורה. הם היו מגדלים אתון, שיהיה להם פטר חמור, והיה לו בשדה שלו ליד הבית בחצר, היה גר ברחוב מלאכי, בגאולה בירושלים, היה לו שם בחצר, היה מגדל תבועה, שיהיה לו לקט שכחה ופאה, ותרומות מעשרות. הם מנסים לקיים את כל המצוות שבתורה. ואז היה להם הזדמנות לקיים את המצווה שלה, להשמיד עבודה זרה. היה איזו הפקרות, לא היה משטרה מסודרת, לא היה שום דבר. הם הלכו, הגיעו לאיזה במושבה הגרמנית, היה שם איזה כנסייה. נכנסו, שברו, ריסקו, שברו הכל, לקיים מצוות לעקור עבודה זרה מארצנו. ככה ברכה עם שם ומלכות. ולמעשה היום אסור לקיים את, אסור לעשות את המצווה הזאת, בגלל שזה, כמו שהפוסקים כבר רוצים, לא לקיים את זה בגלל שזה יגרום לפיקוח נפש. יגרום לשנאת הגויים והכל. אבל ושעשו, מספר שהם עשו את זה. אבל בכל אופן, למרות הכל, יש לעקור את העבודה זרה, ויש איך להתנהג עם האנשים שהם עובדי עבודה זרה. יכול להיות שאנחנו נציב להם תנאים לעובדי עבודה זרה, אבל האם לסנוע אותם או לאהוב אותם? אז למעשה, יכול להיות שכלפי האדם לאהוב. אותם לסנוע, את המעשים שלהם לסנוע, ולהילחם בהם, ולעקור את העבודה זרה. אבל זה לא קשור לאדם. רב חיים ויטל כותב, את זה שמעתי פעם בשיעור מהרב שטיינמן, שהוא דיבר על זה והעריך בזה, שהרב חיים ויטל כותב שמחויבים לאהוב כל אדם, אפילו את הגויים. ושהיה בשיעור שהוא מסר, אנשים פשוט קפצו, מה, גם את הערבים וזה. הוא אומר, כן, גם את הערבים. ורשא לא מאמין, הוא אומר, תביא את הספר. הוא מכיר את זה בפנים, רב חיים ויטל כותב מפורש, שחייבים לאהוב כל אדם, אפילו את הגויים. ובאמת היה קשה לאנשים לקבל את זה, ואז שואלים אותו, ואם הם עושים צרות ליהודים, אלה שעושים צרות ליהודים, גם יהודים לא צריך לאהוב. אז אין הבדל, כאילו. מי שמחבל, אז יהודי מחבל, גם אתם לא צריך לאהוב. והערבי שהוא לא, הוא אומר, הערבים עושים הרבה דברים טובים, ככה. זה שיר שם. הוא אמר, שיחה שלמה על הנושא הזה. אבל לענייננו, יש את האדם. ברור, לא מדבר על לאהוב עבודת כוכבים. שקץ תשקצנו, תאהב תתאהבנו, כי חרמו. אם הם מסנאי השם, מסנאיך השם אסנאו, ומתקוממיך יתקוטה. אבל אם אתה מדבר על כלפי האדם בעצמו, אנשי סדום, הדוגמה שהוא מביא, אנשי סדום, אומר, אנו רואים כמה השתתח אברהם אבינו להתפלל על סדום, אף על גב שהיה שונא אותם ואת מלכם, תכלית שנאה עבור רשעתם. כמבואר במאמרו למלך סדום, שהוא אומר לו, ולא תאמר אני השארתי את אברהם, לא רוצה לקחת ממך כלום, לא רוצה שום דבר. מצד אחד, הוא כל כך שונא אותם, והרי סדום הם בדיוק ההפך מאברהם אבינו. מכל מקום חפץ בקיומם. והוא מתפלל שהם יישארו והוא דואג להם. ובמדרש רבה כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוקים אלוקיך השם את אותו מחבריך. מה זה אהבת צדק ותשנא רשע? אהבת להדיק את בריאותיי ותשנא להרשיען, על כן משכחה אלוקים אלוקיך. אתה לא מחפש להרשיע אותם, שמקבלו עונש, אלא מחפש להצדיק אותם. והיינו ממש, אומר כמו, זה היה כינוי של אברהם, אב המון גויים. שאף אגב שאין הבן הולך במישרים, הבן לא מתנהג כמו שצריך, מכל מקום שוחר שלמה וטובו. הוא אומר בדיוק ככה, בן אדם שהבן שלו עושה משהו שלא בסדר, הוא שונא את הבן או שונא את המעשה? הוא יכול להיות שהוא ממש כועס על המעשה, והוא לא רוצה שהוא יעשה את זה והכל, אבל אותו עצמו הוא עדיין אוהב, הוא שוחר שלמה וטובו. אומר, ולכן, זה היה דבר אברהם את לוט, הוא אומר, כמה נוח היה יצחק אבינו להתפייס ממשן אב. מעט דברי פיוס מאבי מלך אומר, אב נתפייס באופן היותר ממה שביקשו ממנו. התפייס איתם לגמרי. יעקב אבינו, היטב חרה לו על לבן, שידע שביקש לעוקרו, לולי השם שהקדוש ברוך הוא מתגלה ללבן, אומר לו, אל תעשה לו מטוב ההדרה. למרות שהוא יכל לעשות. אם אולי היה יכול לעשות, הקדוש ברוך הוא לא היה מתגלה אליו. הלך כמה מהקדוש ברוך הוא שהוא יכול לעשות, כן? ובכל זאת, מכל מקום, דיבר עם עוד דברים רכים. עד שאמרו על זה בבראשית רבה, כפדונותן של אבות ולא עמבטנותן של בנים. שאפילו כשהוא כועס, מה הוא אומר? הוא בוכה. מה פשעי? מה חטאתי? כי דלקת אחריי. מה מצאת? הייתי ביום החלה מחורב. ונתפייס עמו מהר. אומר, הרבה למדו מהליכות האבות בדרך ארץ. ולכן זה נקרא ספר הישר. עכשיו, בלעם, מה אכפת לו? הוא אומר ככה, בזמן שהיה רוח הקודש עליו, הוא לא התפלא על רוע מעשיו שהוא לא צדיק או חסיד כמו אברהם, יצחק ויעקב. הוא יודע מה הוא, ראשו במקור הטומאה, נביא אומות העולם, אבל הוא התפלא למה הוא כל כך רע. נכון שהוא שונא את עם ישראל תכלית שנאה, כי הם בני אברהם ויעקב, הם קדושה, אבל למה הוא רוצה לעקור אותם לגמרי, להרוג אותם? זה מה שהוא מתפלא, זה הרי, למה אני לא רשע? לא שאני רשע בסדר, אבל למה אני כל כך רע? ועל זה הוא אומר, תמות נפשי מות ישרים, שהקדושה הם מקיימי הבריאה. איך הוא קורא לזה? ישרים זה מקיימי הבריאה. הוא אומר, וזה ספר הישר. ספר הישר מלמד אותנו את ההתנהגות הזאת. שלמרות צדיק וחסיד הכל צריך בסופו של דבר להיות שבח האבות. היו ישרים שהתנהגו עמם באהבה וחשו לטובתם. למעשה, ספר בראשית, כמו שאנחנו אומרים, יש המון המון מה ללמוד ולהתעמק בו. בואו נמשיך עוד קצת. יש פה בנציב, זה באמת ממש בסוגריים, אומר, מסביר מה זה שמיים ומה זה ארץ. אומר, שמיים זה לשון הרבה שמים, שם ברבים. שם, 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 שמים. הרבה שמים זה שמיים. זה הרבה שם. מה זה שם? המקום שאליו הבן אדם שואף, שאליו הוא רוצה להגיע. ויש את הארץ. מה זה ארץ? מלשון רץ. הוא רץ, ארץ מלשון רץ. הוא רוצה להגיע על השמיים. וזה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש שמיים ויש ארץ, יש מטרה ויש את הרצון של הבן אדם להגיע למטרה. יש באמת, הנציב מעריך בזה הרבה, אבל זה, טוב, זה ממש נושא למאמר שלם. אבל זה שמיים וארץ. המטרה שלה, לאן להגיע, והארץ זה הרצון להגיע למטרה הזאת. למטרות האלה. אומר, רשי אומר, אלא מבראשית ברא, אלא המקרא הזה אומר, אלא דרשני. מה זה בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו? זה בשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו. אז יש לנו פה, אין המקרא, אז יש סתם וורד של הצדיק מרוז'ין. אומר, דרשני, בשביל מה, אם אתה הולך לדרוש, בשביל מה תדרוש? או בשביל התורה, או בשביל ישראל. לצורך עם ישראל או לצורך התורה, לדברים אחרים לא לעשות דרשות. דרשה צריכה להיות או לצורך התורה או לצורך בראשית, או לצורך ישראל. מה אין המקרא הזה אומר לדורשני, שמה זה בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו, ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו. אז הזכרנו שהמדרש אומר שמה זה, שיש מחלה, רמב"ן מביא את זה, שיש גם מצוות חלה, מצוות ביקורים ומצוות תרומה. ששלושת המצוות האלה נקראו ראשית, ראשית הריסותיכם, ראשית סגנך. מה באמת צריך להיות מוזכר פה בתחילת התורה, דווקא בראשית ברא אלוקים, בשביל החלה, בשביל ביקורים ובשביל תרומה? אז שמעתי מאבא שלי אומר ככה, מה זה בעצם המצווה של ביקורים? ביקורים, חלה, תרומה, בעיקר ביקורים. האדם בא להודות לקדוש ברוך הוא על מה שהוא קיבל. זה בעצם הרעיון של הודעה, להודות לקדוש ברוך הוא. גדל יבול בשדה במשך כל השנה, הוא לוקח את ראשית תבואתו, בא לקדוש ברוך הוא ומודה ומשבח. כל הקריאה שאומרים בביקורים, מחזיק ואומר, הרמי עובד אבי וירד מצרימה, מספר ומודה לקדוש ברוך הוא. ההודעה, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, להללו, לשבחו ולספר אודו. כמו שהרמב"ן בסוף פרשת בו אומר, כל מטרת הבריאה שנתאסף בבתי כנסיות ובתי מדרשות ונודה אליו שבראנו. המטרה של כל הבריאה זה שנודה לקדוש ברוך הוא ושבני האדם יודו לקדוש ברוך הוא. וזה כל מטרת הבריאה. המדרש תוספתא, תוספות מביא את התוספתא בסוטה. תוספות בסוטה מביא שכשעם ישראל אמרו שירה על הים, אז אמרו המלאכים, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ? מה זה השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ? שהרי כשהקדוש ברוך הוא התייעץ עם המלאכים אם לברוא את האדם או לא, מה הם אמרו? לא לברוא. למה? הפסוק, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תזכדנו. זאת אומרת, אין בשביל מה לברוא את האדם, ואם אין אדם אז אין עולם. אין שום מטרה בבריאה בכלל. על מתי הם חזרו בהם מהדיבור הזה של מה אנוש כי תזכרנו? כשעם ישראל שרו שירה על הים. אז הם אמרו, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ? דווקא בארץ, מכנף הארץ, זמירות שמענו. דווקא מהארץ, שעל ידי זה שבני האדם מביאים את הביקורים ואומרים שירה, עברו את הים ואמרו שירה, אז התברר שכל הבריאה הייתה שווה. בראשית, בשביל מה? בשביל ביקורים שנקראו ראשית, שאז האדם בא, מודה לקדוש ברוך הוא, אם ההודעה מתקיימת, אז היא שווה, כל הבריאה, בשביל זה נברא העולם. יש את כוח ההודעה. כך שמעתי מאבא שלי. רציתי לסיים עם... אה? אלשיך. אה? יפה, אלשיך. טוב, נבדוק שם. יש על הפסוק ד' ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קר הלילה, וירב ויבוקר יום אחד. אז ראיתי במסת המלך, רב שמעון מוישה דיסקין, אומר שכתוב, לא נאמר מי הקורא, כן? ויקרא אלוקים לאור יום. אז לאור יום מקרא כתוב אלוקים, ולחושך קר הלילה. לא כתוב שהאלוקים קר. ברור שהוא קרא, אבל לא כתוב שהוא קרא. למה? הקדוש ברוך הוא לא מכנה את שמו, לא קינה את שמו על החושך. לא כתב על החושך. הוא אומר, אנחנו אומרים בפסח, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. אז רגע, יום שהוא לא יום, מה זה? כשהוא לא במושגים של היום שאנחנו מכירים. וגם לילה, שהוא לא לילה, מה הכוונה? והיה יום אחד, הוא יוודא לשם, לא יום ולא לילה, לא לילה במושגים שלנו. למה? כי אצלנו בלילה יש חושך. ואז יהיה אור הלבנה כאור החמה. אור החמה שבעתיים. אז היום הוא לא יום שאנחנו מכירים, והלילה הוא לא לילה שאנחנו מכירים, כי זה יהיה לילה עם אור. אומר, ואז רם הודעה, כי לך היום אף לך הלילה. היום שהלילה הוא חושך, אז הקדוש ברוך הוא לא קורא את שמו על הלילה, ולחושך קרה לילה, ולא ולחושך קרה אלוקים לילה. אבל אז לעתיד לבוא, שאז יהיה לא יום ולא לילה, כי גם הלילה יאיר כמו יום, לילה כיום יאיר כחשכה כאורה, אז רם הודה כי לך היום אף לך הלילה. אז הקדוש ברוך הוא יכנה את שמו גם על הלילה, במהרה בימינו אמן. רבי חנן יבנה קשה עם הרצוע, כדשבור עוזר כשבור לפי כחבור עליהם תראו מצבויס, שנאמר, אדמי חופי צמאן, זקו יגדיל תוירו וידיר.